שלום לצופים ולצופות היקרים שלנו, אנחנו בעוד תוכנית מסדרה נשים בעולם החדש. איתנו כאן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
ונורמה לבנה, שלום נורמה.
שלום ניצה.
והיום אנחנו נרצה לשוחח איתך על נושא, על מושג שהוא מאוד מרכזי בחיים של כולנו, מושג המשפחה. אנחנו נרצה לבחון את המושג הזה, את הערך הזה של משפחה בעיניים חדשות. של העולם החדש שאליו נכנסנו בעידן הזה של עידן הקורונה, שהכניס את כולנו הרבה יותר לחיק המשפחה, גרם לנו להרגיש מצד אחד אולי את הקשיים שיש בקשרים המשפחתיים, אבל בו זמנית את הנחיצות והחשיבות של משפחה בחיים שלנו. נרצה לבחון בעצם איך המושג הזה של משפחה מקבל אולי תפנית, או צורה חדשה בעקבות הכניסה שלנו לעולם חדש. אז היינו רוצים לשמוע ממך איך אתה רואה את הדברים. הרי מוסד המשפחה הוא מוסד שהיה קיים מאז ומתמיד בחברה. אנתרופולוגים אומרים שלמעשה הם לא יכולים למצוא שום ממצא על חברה שהיא לא מחולקת באיזשהו אופן לקבוצות. אז אותנו מעניין באמת לראות לאן זה מוביל.
כן, אם אנחנו חוקרים את החברה האנושית, אז אנחנו תמיד רואים שיש איזשהו קשר בין גבר ואישה, ואנחנו חייבים לקבוע את הקשר הזה כקשר משפחה, גם לפי הסיפורים שלנו, מכל הדתות ואמונות ואגדות למיניהם, מכל הסיפורים וגם באנתרופולוגיה שאנחנו נמצאים במחקר של כל החפירות שלנו, תמיד אנחנו מבינים שאין אנושות או איזושהי חברה או איזו קבוצה או משהו שלא היה שם ביסודו קשר בין גבר ואישה. זאת אומרת, משפחה. וכתוצאה מזה ילדים ודאגה על ילדים וכו' וכו'. לכן אנחנו צריכים לראות משפחה כיסוד של כל המציאות, של כל העולם. בדרגות דומם, צומח וגם כן חי, זה עוד לא כל כך ברור. שאם ישנם שם קשרים בין זכר ונקבה, אז לזמן מה, כמעט ואין דבר כזה שזה קיים ומתקיים לאורך הזמנים. אלא דווקא בן אדם שהוא זקוק כשנולד להרבה טיפול, הרבה שנים עד שהוא קם ויכול לספק לעצמו את החיים וחיות ולהמשיך את הדור, אז הוא דורש שיהיו לידו גם אבא ואמא וגם עוד משפחה גדולה ורחבה שהוא יכול לסמוך עליהם עד שיגדל, וכשיגדל אז הוא בעצמו הופך להיות גם כן בונה לעצמו כזאת משפחה, ששם גודלים באותה צורה גם הילדים ונכדים שלו. זאת אומרת, מושג משפחה זה מושג מאוד בסיסי, שבלעדיו לא יכול להיות שיכולה להתקיים חברה אנושית. ואז אנחנו רואים גם כן מתוך התורה, עד כמה זה הכל מסתובב סביב המשפחה. אין כמעט מעשים טובים או רעים, וכל מיני סיפורים, מה שלא קוראים בין גבר ואישה, בתוך המשפחה ובין המשפחות וכן הלאה. גם כן בכל התרבות העולמית, הכל זה סביב היחסים בין גבר ואישה וסביב המשפחות. ולכן כאן אנחנו צריכים גם כן להבין באיזה צורה היום אנחנו נמצאים כלפי המשפחה. אנחנו דווקא מרגישים שהמשפחה נעלמת. הילדים רוצים לברוח מההורים כמה שיותר מוקדם. ההורים לא רוצים להיות קשורים זה לזה, אפילו בגלל הילדים. אנחנו רוצים לבנות כזאת מדינה, כזאת סביבה, שהיא תיקח על עצמה כל החובותינו על הדור הצעיר. כן? שהיא תחנך את הילדים בגן הילדים, בבתי ספר, שהיא תחשוב איך לסדר אותם, ואנחנו חופשיים, מה אנחנו צריכים לזה? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן איזה זלזול וחוסר אחריות מצד ההורים, וגם גברים וגם נשים, דרך אגב, בזמן האחרון רואים כאלה מקרים מצד אישה, שזה לא היו כאלה מקרים, אישה כלפי הילדים שלה, כמו שהיום אנחנו רואים. ולכן יש פה בעיה, יש כאן כן, גם כן האקסלרציה של הדורות, שילדים גודלים יותר מהר והם פחות זקוקים להורים, וגם כן באים אליהם כל מיני משחקים, והם פשוט פחות תלויים בהורים. זאת אומרת, יש כאן שינויים גדולים מאוד כלפי השתתפות של גבר ואישה ובלבנות משפחה וילדים שלהם איתם. כל זה הוא צריכים עוד הרבה לחשוב כדי להבין. כן.
אתה חושב שהמושג הזה של משפחה יקבל תפנית או שינוי, או הערך שלו יעלה או ישתנה בעקבות השינויים שמתרחשים כרגע בעולם?
זה שישתנה, אני בטוח. ואנחנו רואים איך שזה משתנה. וזה לא משתנה רק מצד אישה או גבר, אלא גם כן מצד הילדים. בהרבה מקרים אנחנו רואים מצד הילדים, תנו לי מה שמגיע לי, ואל תיכנסו לחדר שלי. זהו. זה מושג כזה שלא היה אפילו מובן מלפני 50 שנה, איך זה יכול להיות שילד ככה יגיד, וירצה כך, ויהיה לו שכל, וההורים שלו שיקבלו את זה כדבר המובן מאליו? בעיה. בעיה מאוד גדולה. זה מצד אחד. מצד שני, מה שאנחנו רואים שהמדינה היא מתחילה לקבל על עצמה יותר ויותר אחריות על הילדים, גני ילדים ובתי ספר וכל מיני חוגים למיניהם וכן הלאה. זאת אומרת, אני, אם יש לי כסף, אני יכול לסדר לילד שלי, חוץ מהשתתפות אבא, שיהיה לו הכל מה שהוא רוצה. או של אמא. ולכן ילדים מרגישים שאין בהם טיפול. כי הם לא מרגישים כסף שאנחנו משלמים. הם רואים שמטפלים בהם כל מיני אנשים זרים, נשים, גברים, וכך הם, כך הם מקבלים את זה. זה אנחנו נמצאים, עם זה אנחנו נמצאים היום. כשאנחנו מסתכלים למחר, אז מצב זה עוד יותר מיוחד. אנחנו רואים שילדים לא רוצים שאנחנו בכלל ניכנס לעסקים שלהם. אני יודע בעצמי להסתדר, אני יודע איפה לקנות פיצה וקולה, ותעזבו אותי, אני בעצמי רואה את במחשב שלי מה שאני רוצה, זה לא עניינכם, וכולי וכולי. זאת אומרת, הילדים הם גודלים, הם מרגישים שיש להם חופש, שיש להם זכויות. אם אתם תעשו כך וכך, אני אפנה למשטרה, אומר הילד, או אפילו ילדה להורים שלהם. ואין מה לעשות. כי ההורים הם נמצאים גם כן במשפחה שנקראת מדינה, וחייבים לשמוע מה שהמדינה הזאת אומרת. ולמרות שהיא לא בצדק לפי הבנת ההורים, אבל מאין ברירה הם צריכים להתכופף. וכאן יש לנו כבר ילדים, הורים וממשלה, כולל משטרה. וזה בעיה גדולה. אנחנו רואים עד כמה שילדים יודעים היום לשחק בכל הדברים האלה בצורה מכוונת. זה, נו, ועוד ועוד כמה דברים. סמים, זנות, כל מיני דברים שביניהם. כן.
שאלה, אם אתה לא חושב שבזמן הקורונה, או הקורונה באה לעשות סדר במשפחה, המשפחה די חזרה הביתה. בגלל שמובטלים, נגיד יכול להיות שגם גבר ואישה, שניהם מובטלים, גם עם הבתי ספר, לא ברור מה קורה עם השנת הלימודים, לא רק פה, גם בעולם. אז הילדים גם יותר בבית. בקיצור, אנחנו רואים שינוי משמעותי בדינמיקה שעוברת את המשפחה. אז השאלה, אם אתה לא מרגיש שעכשיו המשפחה מקבלת משקל אחר יותר גבוה, למשל, יש לנו את מה שאנחנו לומדים שיש את הסדר עדיפויות, או את הסקאלה, או את הסולם של רצונות, כסף, כבוד, משפחה, מגילים עם אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ואז עכשיו הכסף יש ערך אחר, אנחנו רואים גם כן שדברים שחשוב לנו קודם זה כבר לא רלוונטי, ואז אולי המשפחה פה מקבלת משמעות אחרת, יותר גבוהה, זו שאלתי.
אני לא יודע, הבעיה היא שדור הצעיר הוא היה מנותק מדור הקודם, מההורים שלו. ההורים היו מהבוקר עד הלילה בעבודה, הילד היה זרוק בבית ספר או בגן ילדים, אחר כך הוא נכנס לחדר שלו, סוגר את הדלת, והוא עוסק עם המחשב שלו, עם החברים שלו, נמצא שם בסקייפ או במשהו. ולכן אני לא חושב שיש ממש קשר הדוק בין הילדים וההורים, אלא בצורה תן וכך. ולכן לא נראה לי שזה שיושבים בבית, אם הם לא יודעים איך בדיוק לקבוע את היחסים החדשים, אז שיצא מזה משהו טוב. אני לא ראיתי סטטיסטיקה, אני לא התעניינתי בזה, אבל נראה לי שיש בטח שמקרים שהם התחברו והתקרבו זה לזה, מתוך זה שנמצאים בחל"ת, ועוד וכל מיני כאלה מצבים. אני לא יודע אם זה מה יהיה עם שנת הלימודים הקרובה. אני חושב שבכל זאת, כמו בעבודה, גם כן בלימוד, אנחנו נצטרך לעבור בהרבה מקרים ללימוד וירטואלי, וזה יהיה גם כן לטובה, כי הבית ספר הוא גם כן בהרבה מקרים מקום להפצת הדברים הלא לא טובים. ונראה, אני לא יודע. זה, לי נראה שכל הדברים האלה הם דורשים הרבה מאוד בירורים ותיקונים.
רציתי לשאול, אנחנו מדברים בעצם על זה שאנחנו עוברים איזשהו תהליך של שינוי מאוד גדול, שינוי תפיסה.
כן.
והשאלה המתבקשת כאן בעצם, איפה התרחש שינוי התפיסה? האם הוא התרחש קודם באמת בשינוי, אני מדברת כרגע בעיניים שלי כאישה. איפה השינוי שלי כאישה התרחש קודם? האם בתוך התא המשפחתי שאני רוצה לייצב אותו באיזשהו אופן, האם דווקא השינוי יהיה יותר שינוי חברתי שישפיע על התא של המשפחה שלי? מאיפה בדיוק מתחיל השינוי הזה שאתה מדבר עליו?
אני חושב שהשינוי הוא הגיע מזה שאנחנו לא נדע איך להסתדר, לא נדע איך להסתדר בצורה גלובלית, במדינה, שהמערכות שלנו במדינה הם התחילו לקרוס בגדול, ופתאום אלפי אנשים נמצאים בלי עבודה, בלי תעסוקה, יושבים בבית, שאין להם מה לעשות, ילדים שלא יכולים בגלל הדירוס או עוד אולי איזה צורות, גם כן נמצאים בבית, נשים, אז כל הדברים האלו הם יצטרכו למצוא את הפתרון. ואז נראה.
כן.
אז מה התפקיד של האישה בתוך המשפחה במצב הנוכחי?
אישה צריכה לחייב כל משפחה להרגיש שזאת משפחה ולא שום דבר אחר. היא צריכה לחייב אותם עם הילדים קצת לדבר, עם הבעל, עם כולם יחד, שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים להיות יותר מחוברים, יותר מלוכדים, יותר תומכים זה בזה. כי אחרת, בימים האלה, במצבים האלה, יהיה קשה לנו לשרוד.
באיזה אופן הקשרים שאנחנו נחזק בתוך המשפחה, יעזרו לנו לשרוד טוב יותר ולעבור טוב יותר את המשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע?
אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בכל זאת משפחה. כמו שדיברנו בתחילת השיחה שלנו,
כן.
שמשפחה זה היסוד, שמימי עולם, כן, המשפחה היא קיימת. לא היה גבר בלי אישה או אישה בלי גבר וילדים, ועד היום הזה ככה אנחנו מתקיימים. ולכן אנחנו צריכים, לכן אנחנו צריכים כך לקבל את עצמנו, ולכן לשמור על החיבור הזה של משפחה. זה חובתנו, גם גברים וגם נשים, מה שלא יהיה. וזה שאנחנו רואים שהיום זה כבר לא אכפת לי, יש משפחה, לא משפחה, כל אחד יכול להתקיים לחוט, זה לא טוב. זה תקופה זמנית שהיא תגלה את השבירה שלה. ואנחנו שוב נחזור למשפחה. חייבת להיות משפחה מסודרת, ששם כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש את העוגן שלו.
השינוי תפיסה בתוך המשפחה זה באחריות של האישה במיוחד?
כן. במיוחד זאת אחריות של אישה. וגם כן כאן, לא מן הסתם נשים קיבלו הרבה כוח גם לקבוע פוליטיקה חברתית, מדינית. זה הכל כדי יותר ויותר לתת כוחות למשפחה, כדי לחייב את הגברים וילדים להיות יותר קשורים סביב המושג משפחה.
אתה תיארת קודם מצב מאוד דרמטי שאני מאוד מאוד הזדהיתי איתו, ואני חושבת שכל מי שיקשיב לו מזדהה איתו מאוד. אתה תיארת איך בעצם המערכות סביבנו קורסות ומתחילות תהליך של קריסה, וזה אחר זה.
כן.
כולנו מרגישים את זה וכולנו מבינים את זה, ובאמת זה משפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על התא המשפחתי. כמו איזה סיר לחץ כזה שהמשפחה נמצאת עם כל הבעיות, באמת, אבטלה ואי ידיעה לאן אנחנו הולכים. כל הדבר הזה באמת שם את האישה באיזשהו מקום שהיא צריכה להסביר משהו, אולי קודם למשפחה שלה. איך היא יכולה לתווך, להסביר את המצב שאנחנו רואים כרגע מסביב, קריסה של מערכות, איך היא יכולה להסביר את זה במילים פשוטות יחסית למשפחה? מה עובר עלינו כרגע?
עלינו עובר תהליך מאוד מיוחד, שהוא יחייב אותנו לשנות את היחס שלנו לעצמנו, למשפחה, לחברה, לאנושות ולעולם בכלל. אנחנו נמצאים במהפך הפנימי וחיצון גפילו גם כן, אבל העיקר הפנימי, בהסתכלות שלנו, בתפיסתנו, באיזה יקום, באיזה יחסים, באיזה כוחות, במה אנחנו קיימים. ואם לילדים זה יהיה קצת יותר קל לקבל את העולם החדש, כי הם כבר שייכים לדור החדש, אז לנו זה יהיה קצת יותר קשה. כרגיל, אנחנו נמצאים בגילאים כאלו שהמהפכה הזאת היא תעבור עלינו בצורה לא פשוטה. לכן כדי לעזור לכולנו להשתנות, ואנחנו מבינים שהשינוי הזה הוא חייב לקרות, זה לא תלוי בנו. אנחנו צריכים לפתח מערכת של הסברה, של תמיכה, של הלימוד, פסיכולוגיה חדשה, משפחה חדשה, יחס לילדים וכו'. אנחנו צריכים להשקיע כוחות ולחנך את גם נשים וגם גברים.
אם אתה משפחתי כל כך חשוב בתוך החברה, וחשוב גם למען שינוי לטובה, השאלה לגבי האחריות של האישה בתוך החינוך, מה היא צריכה לחנך במשפחה?
זה שמשפחה יש לה ערך מיוחד, ואין גירושין, אין כל מיני סכסוכים שיכולים להביא לפירוק. אלה משפחה זה משהו שחי וקיים נצחי. נצח. אין דבר כזה שמשפחה מתפרקת. זה מה שאישה צריכה לייצב במשפחה שלה. ואני חושב שהיא באמת רוצה כך שיקרה, שיהיה. אבל גם גבר צריך לדעת את זה. גבר צריך לדעת שאם הוא מתחתן, הוא מתחתן, וזו המשפחה שלו, וזה הילדים שלו, ואין משהו חדש. אנחנו צריכים קודם כל להגיע לזה, אחרת יש בעולם כזאת קלות ראש כלפי המשפחה, היום זאת ואחר כך זאת, וילדים סובלים מזה, ואנחנו לא מודעים לזה, שזה באמת חבל.
אני שמתי לב שכשהגדרת עכשיו את התנאי הזה, ממש הצבת אותו כמו איזשהו תנאי, שהוא תנאי מחוק הטבע.
כן.
זה לא סתם אתם צריכים להישאר ביחד, כי לא יודעת מאיזשהם סיבות אחרות, אלא ממש הצבת אותו כאיזשהו תנאי. כאילו כשאנחנו נכנסים לעולם החדש, הוא עולם, נגיד, מקושר יותר, מה החשיבות של להחזיק את התא המשפחתי בקשר ולא משנה מה קורה?
זה חשיבות, אני אגיד לך במה, זה שאנחנו צריכים להישאר באותה משפחה עם אישה ועם הילדים ועם בעל, ואפילו שם יש עוד קרובים סביב זה וכן הלאה, זה מחייב אותנו לתקן את היחסים בינינו.
זאת החשיבות.
במקום להיפרד.
למה זה כל כך חשוב לתקן את היחסים בינינו בתוך המשפחה?
איך יכול להיות אחרת? מי יתקן? מתי יתקנו? אז אנחנו בורחים פשוט מהתיקון. בורחים מהתיקון. אנחנו צריכים כך לחנך את בני משפחה, שמה שיש לי כאן בעל ואישה, וילדים שאנחנו מולידים, זה שלנו, ואין מה לעשות. זה לא מחליפים. זהו. אני חושב שזה מאוד חשוב. אז מה עושים? מתקנים. מתקנים את היחסים, מסתכלים במצב החדש, הכל מתחילים מחדש, אבל עם אותם בני משפחה.
זה מצב אידיאלי, מושלם. איך להגיע לאיזון?
זה אני לא יודע. אבל זה שהם יודעים שאין ברירה, אלה חייבים בינינו להסתדר, זה כבר חצי מהתיקון.
אם ככה, זה אומר שהמשפחה זה המעבדה, בעיקר של אישה?
כן.
כדי...
כן, למה בעיקר של אישה? זה
לא, לא, לא של, של כולם, אבל עכשיו אנחנו, התוכנית זה לגבי האישה, נגיד הדגש זה על, על התפקיד של אישה בתוך המשפחה, ואנחנו אומרות שיש תפקיד מאוד משמעותי, אחריות.
אחריות יותר על אישה. אחריות יותר על אישה. היא צריכה להיות חכמה, היא צריכה להיות דיפלומטית, היא צריכה להיות פסיכולוגית, היא צריכה לקבל כל הידיעה הזאת בדיפלומטיה, בפסיכולוגיה, בכל מיני הדברים האלה שהיא צריכה לדעת איך לנהל את הגבר, כן, כמו ילד, ואיך לנהל את הילדים, ואישה כאן כן צריכה ללמוד הרבה.
אומרים שצריכים שתיים לטנגו, אז אתה אמרת את זה, זה לא רק האישה, זה, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, אז מה הצד השני גם כן, כאילו כדי שיהיה שלום בית?
אם אישה יודעת איך לנהל, הגבר הולך אחריה. כן.
והיום בעצם האישה, הרי הנושא הזה של ניהול בית ומשפחה, זה תמיד היה על כתפי האישה, זה לא דבר חדש, בוא נגיד כך. מה מיוחד ומה התוספת המשמעותית שאישה צריכה ללמוד, לרכוש, כמו שאמרת, כדי להוביל את המשפחה שלה בביטחה, ובאמת באיזשהו חוזק, לבנות חוזק משפחתי, בריאות במשפחה, כדי להצליח לעבור את התקופה הזאת של המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ולהיכנס לאיזשהו עולם...
בהתאם לקורונה וירוס?
כן.
כאן היא צריכה לתת לכל המשפחה תמיכה ודוגמה עד כמה שהיא שולטת במצב, עד כמה שהיא דואגת לכולם, וכך כולם צריכים לדאוג לכולם, כך שבמשפחה כל אחד הוא ממש עושה בעל מנת להשפיע לזולת, לאחרים, לבני משפחה. ואז בצורה כזאת היא באמת תראה עד כמה שמשפחה מצליחה.
זאת אומרת, יש פה עיקרון אחד, בוא נחדד אותו. מה העיקרון האחד הזה שאמרת, השפעה?
השפעה לבני משפחה. שאני מתחשב בהם, קודם כל, בצורה שאני כאילו לא קיים. אני קיים במשפחה כדי לשרת אותם.
אוקיי, זה באמת חדש.
לא רק אמא צריכה לשרת את כל המשפחה, כל בני משפחה גם כן חייבים לעסוק בזה.
אם המשפחה זה המעבדה, המשפחה משפיעה לחברה, לשינוי החברה, או החברה משפיעה למשפחה?
גם וגם. גם וגם. זה אנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו צריכים בזה, אבל שוב, זה להשקיע בזה הרבה. זה לא סתם כך להגיד, או לפרסם, או לעשות על זה איזה סרט יפה. אלא זה צריכים באמת לעסוק בהשקעה.
זאת אומרת, יש פה הרבה עקרונות, אתה בעצם מדבר, עכשיו נתת דוגמה לעיקרון אחד שהוא משמעותי, קודם כל תתחשב באחרים, תראה איך אתה משרת את האחרים, אם כל אחד מבני המשפחה יעשו את זה, כבר יהיה יותר טוב.
אנחנו נעשה אפילו תחרות במשפחה, מי יותר דואג לשלום הבית.
יפה, אבל כמו שאני עכשיו מבינה, אתה אומר, זה דבר, זה תורה שלמה שצריך ללמוד, זאת שיטה שלמה שצריך ללמוד, זה רק העיקרון הראשון שלה.
זה העיקרון ראשון ועיקרון טבעי היה פעם בתחילת האנושות, ואחר כך האגו שלנו הוא גדל יותר ויותר, ואז התחילו כל מיני הסכמים בין בני בית והתקוטטויות וכן הלאה, עד שהיום אנחנו נמצאים שקיימים ברוב המקרים בצורה פורמלית, ואחוזי ה... פירוק, את יודעת, לכמה שהם מגיעים.
כן.
זהו. ולכן צריכים את זה לתקן.
אז איך עכשיו שאנחנו הגענו כאנושות של שיא של האגו, נחזור דווקא על המקור, על המצב האידיאלי של המשפחה? איך נגיע לזה? איך אנחנו נרגיש את הנחישות, את הצורך, את ההכרחיות?
אנחנו נעורר זה את זה. אנחנו נעשה את זה כדאגה לאומית. שסך הכל המדינה חזקה, העם חזק, זה שהוא כולל בתוכו ממשפחות חזקות שמחוברות נכון זו עם זו.
איך?
איך? נצטרך לבנות גברת. נדבר על זה עוד.
אז תודה רבה דוקטור מיכאל לייטמן. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד בעניין הזה, ואנחנו ניפגש בתוכניות הבאות, ותודה.
נלמד יחד.
תודה. שנהיה כולנו משפחה אחת. ונגיע לזה. תודה.